פרק י"ט, ישעיהו פרק י"ט. אני מזכיר איפה אנחנו, אנחנו בספר המסעות של ישעיהו. מסעות בשין ובאלף ולא בסמך ודאי. ישעיהו יש לו ספר שהוא נושא נבואות אל העמים. האם הנבואות האלה הם רק אל העמים? ברוך הבא, ברוך הבא.
אחלה חלק. ישעיהו פרק
י"ט. כן, אז זה ספר המסעות, ספר העמים. האם הנבואות האלה היו שישעיהו הלך לאמר אותם לעמים? איננו יודעים, אבל בוודאי שהם גם, בוודאי כוונו גם אל עם ישראל, ועם ישראל יכול ללמוד מהם הרבה. אנחנו הראינו כמה דברים על ספר המסעות אל העמים, אני אזכיר כמה מהם כדי שנהיה בעניינים. דבר ראשון, אנחנו ראינו בעבר, בכלל, ישעיהו, כמו כל שאר הנביאים, לא אליהו ואלישע, אבל כל הנביאים, כותבי הספרים, הם לא מנבאים בחלל ריק. כלומר, הם מכירים את הנבואות שניבאו לפניהם. ישעיהו מכיר את משה, הוא מצטט מהאזין, הוא מצטט מהתורה, מצטט הרבה מספר דברים, אבל גם מספרים אחרים, גם מספר שמות, כמו שנראה, הוא מתכתב, תכף נראה. ומיכה מצטט מישעיהו, והושע מצטט, ישעיהו מצטט מהושע. הם מכירים אחד את השני, יש קשר לפעמים בין ישעיהו למיכאי ובין נמלה שראינו. יש הרבה התכתבות, דיברנו על מסע מואב שמופיע גם בישעיהו וגם בירמיהו במילים דומות. יש קשר, אם כן, הנביאים לא פעלו בחלל ריק, הכירו אחד את דברי השני. האם הכירו את זה מתור בגלל שהם מחוברים לאותו צינור נבואי? אני איני יודע, אולי גם בגלל פשוט שהם פשוט הכירו. הם היו אנשים חכמים והכירו גם נבואות שנאמרו. לפניהם, יש מקומות שישעיהו אומר את זה במפורש, גם בזכריה הוא אומר את זה במפורש, מתייחס לנבואות שנובעו, אפילו התורה לפעמים אומרת, כן, על דברים כאלה שהם, כאשר אומר ספר הקדמוני, משל הקדמוני, יש דברים שהסתובבו וכולם מכירו אותם. אז זה דבר ראשון, אנחנו הסברנו בפעם הקודמת שלספר המסעות של ישעיהו יש שתי מטרות. בעצם, המטרה הראשונה היא להבין את מה קורה בעולם. מול עיניו של ישעיהו, כמו שאנחנו נגיד, פתאום חזינו מול עינינו את האביב הערבי, ואנחנו לא מצליחים להבין מה הסדר העולמי החדש שעומד עכשיו לקרות, אבל ברור שקורה משהו, משהו זז. מאה שנה, מאז מלחמת העולם, סוף מלחמת העולם הראשונה, כן, החלוקה בין המדינות הערביות הייתה כמו שהיא, והנה, הופ, עכשיו מתחיל להתפורר, אז איראן, ועיראק, וסוריה, ולוב, והכל במצרים, הכל מתחיל לזוז, מה שהוא קורה, קשה לנו עוד לזהות את התהליך, ישעיהו עומד באותו תהליך, בתהליך דומה, הוא רואה מול עיניו את עלייתה של אשור. ואשור מנפצת את העולם העתיק, מרסקת אותו, עכשיו, לא רק כובשת אותו, זה דברים שהיו גם לפני אשור, היא כובשת אותו והם הורסת, כלומר, היא מגלה אנשים ומזיזה, ממש סידוד מערכות, וישעיהו עומד מול זה, והוא רואה שני דברים. וזה גדולתו של נביא. נביא לא עניינו לראות את העתיד. לא, זה מגד את עתידות. כן? אם תרצו, אחרי השיעור, מה שתבקשו. אבל, זה לא עניינו של נביא. נביא עניינו להסתכל על המציאות, ולהבין מה המהלך האלוקי שקורה. זה עניינו של הנביא. ואת זה עושה ישעיהו. הוא מסתכל על מה שקורה, עליית אשור, והוא נותן שתי משמעויות לעליית אשור ולסדר העולמי החדש. המשמעות הראשונה היא יום הדין. יום השם. יום השם בא. מה זה יום השם? יום השם זה אותו דבר בכל הנביאים. יום השם זה יום המשפט וסגירת החשבונות עם כל אחד. בהיבט הלאומי ובהיבט האישי. וכאן יש סגירת חשבונות עם כל העמים, מעל, עם מואב על דברים שמואב עשה, עם אדום על דברים שאדום עשה, עם בבל וכן הלאה. סוגרים חשבונות ברמה כלל עולמית. עכשיו יום החשבון. אז זה דבר פשוט. וזה ספר המסעות מספר, איך כל עם על מה הוא משלם. מעבר לזה. מעבר לזה, וזה הסברנו הפעם הקודמת, שבעצם ישעיהו רואה מול עיניו הזדמנות, כן? או ליתר דיוק אפילו תהליך שהוא מביא את ההזדמנות הזאת. למה אני מתכוון? הבאנו דוגמה את הרמב״ם שמדבר על ישו הנוצרי, והרמב״ם אומר שהוא מקדם את העולם לקראת האמונה בקדוש ברוך הוא. הכיצד? זה לוקח אנשים שהם עובדי אלילים, אין סיכוי שהם יקפצו מעבודת אלילים לאמונה בקדוש ברוך הוא. אז לוקחים מההתחלה דת שהיא די דומה לעבודת אלילים, נצרות, כן? אבל לקחה הרבה מעולת האלילים, אבל היא כבר רוחנית, כבר לא משתחווים לפסלים בדרך כלל, רובם, ולאט לאט, ויש כתות בנצרות שהן אפילו יותר, הן כבר לא עבודה זרה ממש, וכן הלאה, וכאשר אנשים התרגלו להאמין בנצרות וגם באסלאם, אחר כך יהיה יותר קל לקרב אותם לקדוש ברוך הוא. ככה הוא מבין את זה. מגילת אסתר, אנחנו עומדים לקרוא מגילת אסתר עוד שבועיים, אז דיברנו על זה, שגם מגילת אסתר זה עניינה. בעצם יש את הרשע, את המן הרשע. אם היינו מבקשים ממרדכי, הסברתי פעם קודמת, לקחת איזה תלמיד חכם ולהושיב אותו על כיסא משנה למלך, זה לא היה עובד. כי בדרך לכיסא משנה למלך אתה צריך בהתחלה להיבחר לרשות הסניף, דיברנו על זה. ואחרי רשות הסניף אתה צריך, אחרי שנבחרת רשות הסניף, אתה צריך להיבחר למרכז הליכוד. במרכז הליכוד אתה צריך אולי, אחרי כמה שנים טובות במרכז הליכוד, אולי תצליח להיות מספר 62 בכנסת. אחר כך מספר 34, ואלה שלפניך יתפטרו ואתה תיכנס. אחר כך אתה תצליח אולי להיבחר ממש לרשימה לכנסת, ואם ממש יתמזל מזלך תוך כמה כנסות אתה תהיה שר, בסוף אולי תהיה סגן ראש הממשלה, כי ראש הממשלה הוא לא מתחלף בדרך כלל. נכון? לא בצורות פשוטות, בוא נגיד ככה. כן, נדיר. אז זה, ככה זה עובד. אז אם היינו מחפשים לאיך מביאים עכשיו לקחת איזה תלמיד חוכם ולעשות ראש ממשלה, לא היה עובד. לא עובד מה לעשות. למה? תראו, זה מסלול של 20 ומשהו שנים. למי, איזה תלמיד חכם יש לו זמן להתעסק בשטויות האלה, כן, אחד כאילו. יושב ולומד תורה, מרדכי היהודי יושב ולומד תורה בסנהדרין, יש לו זמן עכשיו להתחיל לרוץ למשנה למלך שושן, או להתחיל ברשות הסניף של שושן, שכונה ג' וזה ושם, אין לו את היכולות האלה. אז מה עושים? מתקדמים דרך האישה. האישה, היא מתקדמת מאוד מהר, היא רק צריכה כדי להיות המשנה המלך, כדי להיות מלכה, היא רק צריכה להתחתן עם המלך. מצוין, אסתר. עכשיו צריך חצי רגל בפנים, כי הוא מקורב. עדיין צריך להיות המשנה למלך. מי בונה את תפקיד המשנה למלך? המן. המן בונה, וככה אומרת גם הפתיחתא באסתר. כן, ועכשיו, אחרי שהמן בנה את תפקיד המשנה למלך והכין את הכל, רק צריך לעשות סוויץ' קטן. הסוס שיועד להמן, להעביר אותו מרדכי. עץ שיועד למרדכי להעביר לאמן, אופ, הצלחנו להושיב את האדם הנכון בכיסא הנכון. זה בדיוק מה שרואה ישעיהו על אשור. אשור יסדד מערכות, ימחק את המדינות, יבוא עם כל אחד את החשבון, ימחק את הגבולות. יש מלך אחד בכל העולם, מלך אשור, סרחדון, סרחרים, לא משנה מי זה יהיה. עכשיו רק צריך לעשות סוויץ' ומה? ולהושיב את האדם הנכון על הכיסא הזה. מי זה? חזקיהו. נכון, וזה אכן קורה. זה כמעט קורה, בוא נגיד ככה. צבא אשור נופל, אחרי שהוא כובש את כל העולם, נופל לפני שער לירושלים. רק נשאר עוד קצת, הקצת הזה לא כל כך הצליח. אבל זה היה קרוב. ככה ישעיהו רואה בעיני רוחו את המהלך האשור. ראינו את זה בפעם הקודמת על המתנות שמגיעות מכוש, כן, לחזקיהו. והיום אנחנו עם מסע מצרים. למה מסע מצרים הוא כל כך חשוב? דבר ראשון, מסע מצרים הוא המסע האחרון. אם התחלנו עם מסע בבל כמסע הראשון, האמת היא אולי מסע אשור, כן, המסע הראשון. מסע מצרים הוא המסע האחרון. זה לא שאין עוד דברים בספר המסעות, יש עוד דברים. יש את בשנת בוטרטן, שזה פרק כף. יש עוד מסע מדבר ים, כן, נראה אותו, שמדבר כנראה על בבל, מסע קטן ומסע דומה, עוד כמה מסעות קטנים, אבל מסע מצרים הוא המסע הארוך, הרציני האחרון. אחריו יבוא רק מסע גי חיזיון, שהוא כבר נדבר על ירושלים, כן? מסע? מסע? נאום.
נאום?
כן. נושא דברים. נושא דברים. אז אני בפרק י"ט, פסוק א', קורא ומסביר. מסע מצרים, הנה אדוני רוכב על אב קל, ובא מצרים ונעו אלילי מצרים מפניו, ולבב מצרים נמס בקרבו. פתיחת המסע, הקדוש ברוך הוא רוכב על אב קל. ראית את זה? הקדוש ברוך הוא. דואה על כנף, כאילו, כמו על ענן. מה זה קל בתנ"ך? מה זה קל בתנ"ך?
מהיר.
מה? מהיר, נכון מאוד. קל בתנ"ך, מהיר. בסדר? לא קל, ההפך מכבד, מהיר. קלים היו רודפנו מנשרי שמיים. בסדר? לא לקלים המרוץ ולא לגיבורים המלחמה. בסדר? גיבורים מלחמה, קלים מרוץ. קלים, קל ברגליו, ינוס. קל, מהיר. בסדר. אז הנה השם רוכב על אב קל ובא מצרים. אני אנסה אחר כך להסביר למה דווקא ככה הקדוש ברוך הוא מגיע למצרים, למה דווקא על ענן. כן, מה, אכפת לו להגיע לזה נשר. ונעו אלילי מצרים מפניו ולבב מצרים נמס בקרבו. כן, כל מצרים רועדת. וסכסכתי מצרים במצרים, ונלחמו איש באחיו ואיש ברעהו, עיר בעיר, ממלכה בממלכה. מתחילה מלחמת אחים נוראית בתוך מצרים נאבקים. ונבקה רוח מצרים בקרבו. נבקה התרוקנה. כן, זה שור שכמעט רק הנביא ישעיהו משתמש בו, בוקה ומבולקה, כל בוקה, כל הדברים האלה, ישעיהו. ועצתו אבליה, חוכמה, ודרשו אל האלילים ואל העיתים ואל האובות ואל העידונים. עיתים כנראה סוג של מחשפים, כן, אנחנו שפות זרות, שומרים אל המתים, אבל בצורה פשוטה, אל המחשפים, והם דורשים, כן, כיוון שעצתו אבליה, מה קורה כעצתו אבליה? כשאין שכל, חפשים מישהו שיגיד לך עתידות, נכון? הולכים למקובלים. אין לך, אתה לא יודע למה זה בא, אז אתה מתחיל ללכת לכל מיני לשאול שאלות. כן, הולכים לכל מיני מחשבים, אגדות עתידות וכן הלאה, והם עוברים. כן, ודרשו אל האלילים ואל העיתים ואל האובות ואל העידונים. וסיכרתי את מצרים ביד אדונים קשה ומלך עז, ימשול בם נאום האדון אדוני צבאות. סוף פרק ראשון. הקדוש ברוך הוא מגיע למצרים, כמובן, לא רואים את זה כלפי חוץ. מה שאנחנו רואים כלפי חוץ יהיה מהומד של מלחמה פנימית בתוך מצרים, והמלחמה הפנימית הזאת תוביל לכך שמצרים תיפול ביד אדונים קשה. אדונים זה שם לאדם אחד, כן? לא אדונים להם, כן? אין להם אדון. לשון מכובד, כן? אדונים קשה, שהוא ישלוט במצרים, ומלך אז ימשול בם, נאום האדון אדוני צבאות. הנה, רואה ישעיהו מול עיניו, איך הגעה אלוקית, הוא מבין שזה כתוצאה מהגעה אלוקית. במצרים, מצרים מתחילים סכסוכים פנימיים, דבר שכן קרה, מצרים עליונה, מצרים מתחתונה, ערים בתוך מצרים נאבקות זו בזו, מה קורה כשיש מאבקים פנימיים? מפסידים למי?
מישהו אחר.
לאויבים בחוץ, נכון? בית שני, מכירים, נכון? תמיד זה עובד ככה. אתה רב בתוך עצמך, אתה מפסיד לאויב החיצוני. זה בדיוק מה שמתאר ישעיהו. וסכסכתי מצרים במצרים, נלחמו איש באחי ואיש ברעהו, ונבקה רוח מצרים בקרבו, כן, לבד, הוא יהיה חלול לגמרי, כן, ודרשו אל האלילים ואל העיתים, כי עצתו אבליה, הוא רומז פה להמשך, אל השכל שיעלם, וסיכרתי, לא משום סוכר, פשט רשי אומר, סיכרתי, סיגרתי, להסגיר את מצרים ביד אדונים קשים, אבל מי אמר פה נכון? לשון סכר. למה ישעיהו משתמש בזה? כי הרי מצרים היא מלאה, מלאה סחרים. כל הכלכלה המצרית בנויה על בניית סחרים. איך עובדת הכלכלה המצרית? וזה כאילו רמז מטרים לפסוק הבא כבר. הכלכלה המצרית עובדת על היאור, שאתה היו ממנו תעלות ענקיות, כל הדלטה של הנילוס, כן, תעלות ענק קדומות מאוד, אגב אלפי שנים. וכל העבודה החקלאית היה לטפל באותן תעלות, ולדאוג שהם לא, הם לא יחסמו, וכל שנה קצת לטפל בהם ולהעמיק אותם כי הם מסתמות לאט לאט, ואז המים זורמים, ובעצם זה משקה את כל ארץ מצרים. זה בעצם העבודה של החקלאית. סיכרתי בארץ מצרים זה משחק מילים. כן, אני אסגיר, אבל גם אני כאילו אבנה להם סכר על היהור. כן, תכף אתם יודעים, מכירים את הסכסוך במצרים לאתיופיה היום? יש סכסוך, יש, כן, מכירים קצת את זה? יש סכסוך, הנילוס מגיע למצרים מדרום, כיוון אתיופיה. אם אתיופיה משתמשת בחלק מהמים, הוא לא מגיע למצרים. יש הסכמים מלפני 100 ומשהו שנים, כשאתיופיה בכלל הייתה עוד בתקופת האבן, דבר שם בכלל, שאם הבריטים שלטו במצרים, ש80% ומשהו ממי הנילוס הם שייכים למצרים. עכשיו מתחילות מלחמות על זה, כי אתיופיה רוצה להשתמש במים, הרי המים עוברים דרכה, רוצה להשתמש במים, והמשמעות היא,
שיהיה פחות מים.
שיהיה פחות מים, אתיופיה בנתה סכר ענק. זה סיכרתי, נשים, אני אשים להם סכר, אסגור להם את הברז. בסדר? וסיכרתי את מצרים, אבל זה גם, להסביר, והסגרתי את מצרים ביד אדונים קשה, ומלך אז עם שול בר נאום, האדון, אדוני צבאות, והנה זה מוביל אותנו לשלב הבא. ונשתו מים מהים, ונהר יחרב ויבש. כן, נשתו מים, התייבש הים, כן, ונהר יחרב, וכנראה הוא לא מדבר על הים התיכון, אלא על הימות ובעלי הנילוס, כן, ונהר יחרב ויבש, והזניחו נהרות, דללו וחרבו יאורי מצור, קנה וסוף קמל. אנחנו רואים פה תיאור איך לאט לאט הים, הימה העליונה של הנילוס מתייבשת, ואחריו הנילוס מתייבש, ואחריו כל התעלות, וברגע שהתעלות מתייבשות, אז קנה וסוף קמלו, כל הצמחייה מתייבשת, ערות על יאור, על פי יאור, וכל מזרע יאור יבש נידף אין. ערות מלשון עירום ועריה, האזור של היאור נעשה חשוף, ערות על יאור, על פי יאור. ועל מזרע יאור, וכל מזרע יאור, כל מה שזורעים, הרי הם היו זורעים פעם בשנה באביב, הנילוס עולה, משקה את הכל, ואז היו זורעים, וככה זה גדל. אין גשם במצרים, מכירים את הרמה הסובטרופית סינית, אה? כן? באפריקה, עד, למה יש? קו המדבריות, מכירים? קו המדבריות, יש קו, קו ה-30 מעלות, שבו בכל העולם יש מדבר. אני מדבר, זה מבינים, נכון? קו המדבריות הזה הוא תוצאה של רמה סובטרופית של אקלים קבוע, אקלים קבוע שנמצא מעל קו ה-30 מעלות של אוויר יבש וחם, ללא משקעים, כי את המשקעים הוא כבר הוריד באזור הטרופי, והוא לא זז. כל הבעיה שלנו כיום זה שהקו הזה זז מעלה אחת צפונה, כתוצאה מההתחממות העולמית, זה צפונה, אבל משפיע גם במדינת ישראל כיום, ממש ברגעים אלה, בסדר? זה אקלים שלא משתנה. במצרים אין עננים, אין גשם. אין גשם במצרים בדרך כלל. כל המים מגיעים דרך הנילוס. הארץ היחידה בעולם הקדום שכיוון התפילה והפולחן היה דרומה ולא מזרחה. כל העולם משתחווים מזרחה ומצרים דרומה, כי הנילוס מגיע מדרום. בסדר? אז הם לא יודעים מה זה גשם. אמרתי מקודם שאני אסביר למה הקדוש ברוך הוא מגיע על אב קל. כן? אין עננים במצרים.
שינוי.
כן, זה סימן, זה תופעה על-טבעית במצרים. כן. פסוק ח', וענו הדייגים, כן, ענו מלשון אבלות, עונן. וענו הדייגים, ואבלו כל משליחי, תראו איך זה מתפשט, החורבן של היאור הולך ומתפשט. הדייגים, אבל אין להם פרנסה. ואבלו כל משליחי והיאור חכה. ופורסי מכמורת על פני מים ומללו. אין ספק שישעיהו היה בקיא. כן, כולם, באמת, הכיר את המציאות. ובושו עובדי, שלב הבא, ובושו עובדי פשתים, סריקות ואורגים חורל. כל מיני סוגים של אריגה מפשתן. הפשתן היה אחד היצואים הגדולה, מלשון יצוא, של מצרים. מה היו מגדלים על היאור? מגדלים פשתן. דגן ופשתן. אלה שני הדברים העיקריים שהיו מגדלים. כן, וגם כמו שראינו, עושים את זה גם תרשתות לדוג את הדגים, כן, ובושו עובדי פשתים, לא יהיה להם מה לעבוד, כי הפשתן התייבש, פשתן מגדלים, פשתן זה צומח. והיו שתותיה מדוקאים, כל עושי סכר אגמי נפש, איזה יופי. עוד פעם, המשחקי מילים האלה שישאר. כן, אז שתותיה זה אלה שבונים את היסודות, את התשתית, כן? שתותיה מדוקאים, כל עושי סכר, אלה שבונים את הסכרים, אלה שמטפלים בתעלות של מצרים, הם יהיו אגומי נפש. אגמי נפש זה מקביל פה למדוקאים, מלשון אגומים. אבל איך ישעיהו כותב את זה? באלף, כאילו שגיאה פסיכית. זה קוראים שגיאה פרוידיאנית. כן, כמו מקודם, עם הסיכרתי. סיגרתי, סיכרתי, מלשון סכר, נכון?
סכר זה בסין
או בסמר? גם וגם, זה בסדר. בסדר? אז אגומי נפש, הכוונה אגומי נפש בעין, אבל הוא כמובן רומז לאגמים, היבשים של המצרים. אז עד כאן היה החלק השני. אם בשלב הראשון ראינו את מלחמת האחים במצרים, שמובילה לכיבוש מצרים מבחוץ, עכשיו אנחנו רואים התייבשות היאור. עוד מעט נסביר את המשמעות של זה, יש לזה משמעות רוחנית אדירה. נסביר לזה, נגיע לזה עוד רגע. מעולה. זה כבר מזכיר לנו למשל את מכת דם. היאור עומד, אמרנו, בראש הפולחן המצרי, כשרוצים לפגוע במצרים, פוגעים ביאור. מעולה. נכון, אין ספק שזה גם, גם כן ככה. ואם אנחנו כבר בלהיזכר, אז בואו נראה הלאה. אך אבילים שרי צוען, חכמי יועצי פרעו עצה נבערה. איך תאמרו אל פרעו, בן חכמים, אני בן מלכי קדם. כן? מלכי קדם זה היה נחשב, לא קדם משל קדמונים, מלכי קדם, מלכי המזרח, כן, זוכרים אצל שלמה, ותירף חוכמת שלמה, מכל חוכמת מצרים, מכל חוכמת מצרים, אני אקרא, אל תפתחו. ויתן אלוהים חוכמה לשלמה ותבונה הרבה מאוד, ותרב חוכמת שלמה מחוכמת כל בני קדם, ומכל חוכמת מצרים, ויחכם מכל האדם. כשרוצים להגיד על מישהו שהוא היה החכם בעולם, מכל חוכמת בני קדם, עמי המזרח, החוכמה של עמי המזרח, וכל חוכמת מצרים, שני צדדים, קדם, הצד האשורי, בסדר? הצד המזרחי, חכמי קדם, אלה שמגיעים מצד מזרח, וחוכמת המערב, חוכמת מצרים. שלמה היה חכם יותר מכולם, גם מאלה ממזרח וגם מאלה במערב, כן? אך אבילים שרי צוען, חכמי יועצי פרעה, עצה נברא, איך תאמרו אל פרעה בן חכמים אני, בן מלכי קדם, היה מפוך חכמך, ויגידו נלך, וידעו מה יעץ אדוני צבאות על מצרים. נועלו, מלשון טיפשות, אבילות, שרי צוען, נשאו, כן? הנחש אישיאני, נשאו שרי נוף, היטאו את מצרים, פינת שבטיה, כנראה שזה כינוס של השבטים של מצרים, בקיצור, כולם טיפשים. ואת מה זה מזכיר לנו?
חרטומים.
נכון, את חרטומי מצרים ואת כל חכמיה, כן? שני אירועים, א', יציאת מצרים, שהחרטומים לומדים, נדהמים מול מה שמשה ואהרון עושים, אבל גם את יוסף, אפילו עוד קודם, שהחרטומים לא יודעים לפתור לו את החלומות. מה זה אומר? שמה המצרים צריכה? צריכה איזה יוסף אחד. איזה יוסף שיפתור לה את הכל, ואף אחד פה לא יודע להגיד. היאור התייבש, זוכרים? הרי מה יוסף פותר? את שנות הרעב. מה זה שנות רעב במצרים? שבע שנות רעב. זה אומר שיש בצורת במרכז אפריקה, זה אומר שהיאור מתייבש. את זה יוסף ידע לפתור. עכשיו אין אף חכם שיודע לפתור את זה. את התייבשות היאור, אין, אין מי שיהיה העץ.
הרב, יש כאילו שקוראים את
ההפטרה
הזאת בפרשת
בו. כהקבלה בין, כאילו, אתה אומר למכה דן.
במקום מלמיהו, כן, קוראים את זה.
יפה, לא אצלנו. אבל כן.
תימן וג'רבה.
אה, כתוב לך?
לא, אני יודע, זה מלמיהו אצלנו.
נכון, אני לא הכרתי. סבא שלי התימני לא, אף פעם לא כאילו. אדוני מסך בקרבה רוח עבעים, מסך, כן, ערבב, למסוך, כן, בקרבה רוח עבעים, שכנראה רוח של טיפשות, ויתאו את מצרים בכל מעשהו כי תאות שיקור בקיאו, כמו ששיקור שוכב בתוך הכי שלו, כן, ולא יהיה למצרים עשה אשר יעשה, אף אחד לא יודע מה לעשות שם, ראש וזנב, כיפה ואדמון, מי? ראשיה עד עניים למטה, ראש וזנב, כיפה, סיר עץ גבוה, כן, ארז ואגמון, איזה קנה כזה, כן, כנראה עץ, משהו באגם, כן, אומרים שזה סוג של קנה, ככה פרשים. יפה, אז אלה שלושת השלבים, ראינו שלושת השלבים בחורבן מצרים, מלחמות פנימיות שמובילות לכיבוש חיצוני, התייבשות היאור, ואחר כך החוסר ה... החוכמה, חוסר היכולת לייעץ מה לעשות, היא הוזכרה בשתי מילים, כן, ועצתו אבליה בהתחלה, אבל פה זה ממש בצורה בולטת, כל החכמים והנבונים והשרים, מלמעלה עד למטה, ראש וזנב, כיפה ואדמון, אף אחד לא יודע מה לעשות. ואין ספק שזה רומז אל אותו בצורת קדומה עתיקה, שהיה שם אחד חכם שידע מה להגיד. כן, איזה יוסף אחד כזה שידע מה להגיד. ביום ההוא יהיה מצרים כנשים, אתם יודעים, טוב בוא נקרא בכל זאת, ביום ההוא יהיה מצרים כנשים, וחרד ופחד מפני תנופת יד אדוני צבאות אשר הוא מניף עליו. כן, אני מזכיר העולם שהקדום ידע, הכיר את ההבדל בין נשים לגברים, היום כבר לא כל כך מכירים, כן, שנשים מטבען הן יותר נחרדות ומפחדות, עד כדי כך שלמשל המושג היסטריה,
כן,
מה?
זה את ההקלטה בסוף
שלו. זהו, את ההקלטה, אחר כך את הקטע הזה לחתוך. היסטריה זה מלשון רחם. היסטרי, זה הרחם. כן? שפעם חשבו שנשים הן נכנסות להיסטריה. גברים לא נכנסים להיסטריה, אין להם רחם. לא הבינו, למה רק נשים נכנסו להיסטריה? טוב, כנראה זה קשור לאיזה איבר של אישה. רחם, מה יש להם יותר? אז קשרו את זה. ממש ככה. כלומר, באופן, אז הדוגמה הזאת זה ממש דוגמה טובה. ביום ההוא יהיה מצרים כנשים וחרד ופחד לפני תנופת יד השם צבאות אשור הוא מניף עליו, כן? אני מזכיר לכם שזה תגובה לתנופה הענפת ידו של אשור, עוד היום בנוב לעמוד. כמה פעמים אנחנו רואים, ראינו כבר כמה פעמים, שהקדוש ברוך הוא מניף את ידו כתגובה לענפה האשורית. כן. כן, כמובן שזה הכל, רק ישעיהו רואה שזה הענפת יד של הקדוש ברוך הוא. והייתה אדמת יהודה למצרים לחגה. כן, חגה כנראה לפחד, ככה המפרשים פה אומרים, אני יודע מאיזה לשון, אבל כנראה שהם כל מפחדו רק מלהזכיר את אדמת יהודה, כל אשר יזכיר אותה אליו יפחד, מפני יצאת אדוני צבאות אשר הוא יועץ עליו. שלב ראשון יש יראה, יראה מהקדוש ברוך הוא ואפילו מיהודה. ביום ההוא, שלב ב', יש פה כל פעם, כל שלב מתחיל ביום ההוא, יהיו חמש ערים בארץ מצרים מדברות שפת קנן, ונשבעות לאדוני צבאות. עיר ההרס יאמר לאחת. ישעיהו מנבא על חמש ערים שעוברות לדבר עברית. אמנם הוא לא אומר עברית, הוא אומר שפת קנן. ננסה אחר כך לחשוב למה שפת קנן. אבל עיר ההרס יקרא לאחת. עיר ההרס, אומרים המפרשים, הייתה עיר כזאת במצרים, קראו לה הליופוליס. הליו?
הרס.
הליו, שמש. בסדר? אל השמש. הליופוליס זה ביוונית, עיר החרס, בסדר? הרס, כן, אומרים המפרשים עיר החרס, נמשון?
כן, עבודה זרה.
כן, נכון, לא רוצים להגיד את העבודה זרה במפורש, אז אומרים כמו תמנת סרח, תמנת חרס, כן, לא רוצים, אז אומרים לגנאי. השם האמיתי שלה היה תמנת חרס, מלשון שמש, עבודה זרה לשמש, אבל אתה לא רוצה להגיד עבודה זרה, אז אתה משנה את זה לגנאי, אתה הופך את הסרט, זה נשמע מסריח, מגונת. אותו דבר, עיר החרס, עיר השמש, כי באמת היא הייתה של המון אל השמש, בסדר? ובלשון התנך הוא משנה לעיר ההרס, כדי לא להזכיר שם עבודה זרה. וגם הרס, מלשון להרוס, כן? עיר ההרס יאמר לאחת, זו אחת הערים המרכזיות במצרים התחתונה. השלב הבא, יש, הם מתחילים לדבר עברית.
יש שני שאלה.
כן.
אנחנו דיברנו קודם על השלבים של החורבן, נכון? עכשיו שלבים וכמעט זה עכשיו?
עכשיו שלבים של חזרה אל הקדוש ברוך הוא.
זה כבר כאילו, התשובה כאילו?
מצרים חוזרת אל השם. ממש ככה.
יש מקום
עד עכשיו. מי שלא שם לב, עד עכשיו אמרנו שלושה שלבים של חורבן, והקדוש ברוך הוא, זה בהגעה של הקדוש ברוך הוא אל מצרים, מגיע החורבן, ועכשיו מצרים חוזרת אל השם. מצרים חוזרת אל השם, זה בהתחלה ביראה. שלב השני, תרבות, שפה, דבר עברית, שפת כנען, אני חושב שבכוונה משתמשים בביטוי שפת כנען, אם אתם ננסה להציע למה, בסדר? ובואו נראה, ביום ההוא יהיה מזבח לאדוני בתוך ארץ מצרים, ומצבה אצל גבולה לאדוני, הסבר. מזבח, או לפי זה הגמרא אומרת, מזבח חוניה. כן, המדרשים, גם יוסף בן מתתיהו כותב על זה, שכאילו שכשחוניה בונה את המזבח, מכירים את הסיפור מזבח חוניה? הגמרא מספרת שאחרי שמת, ביום שמת שמעון הצדיק, אז הוא מינה את אחד מבניו לכהן, אח השני לא התלהב מהרעיון שדווקא אח ההוא יהיה כהן גדול, אז הוא הלביש אותו, לא משנה, בבגדי אישה. בבגדי אישה, הוא היה תמים, האח הגדול היה תמים. כנראה היה גדול אבל תמים, הלביש אותו בגדי אישה, אמר לו ככה צריך, חכמים כעסו עליו, לא משנה, כי נבהלו, הוא אמר לחכמים, תראו איך הוא תלבש בכל אופן לענייננו, הוא ברח למצרים, אנחנו הקים שם מזבח, הקים שם מקדש, מקדש חוניו. מקדש חוניו עומד בתקופת בית שני, כן, במצרים, במצרים, בגבול הדרומי של מצרים התחתונה, עומד שם כמה מאות שנים, שם 200-300 שנה, אנחנו מכירים אותו בתקופה הפרסית, מכירים אותו. עכשיו אנחנו יודעים שהיו ערים בתקופה הפרסית, שזה 150 שנה אחרי שהיו, אכן היו ערים, כמעט ערים יהודיות. יש מכתבי יב, מכירים? לא, קיצור, אנחנו מכירים עיר שהיו, ישבו בה חיילים יהודיים, קראו לה יב, יוד ב'.
תוך הנער, זה
עיר בדיוק. עיר ממש, כן, נכון, במעלה הנילוס, שהיא שמרה על האימפריה הפרסית, היהודים היו נאמנים לפרס. ואנחנו מכירים את הסיפור של המקדש באלכסנדריה, המקדש, היה שם בית כנסת ענק, הגמרא מתארת אותו, שלא היו שומעים מצד אחד, אם היו מניפים בסודרים כדי להגיד אמן, לא היו שומעים את הקדיש, כן? בסדר, אתם סמנים, ככה אתה יודע שאתה לא שומע מרוב דיבורים, אז אתה אומר אמן, כי אתה רואה שהוא עונה. אז אותו דבר, רק ששם לא דיברו בקדיש, אלא פשוט לא שמעו מקצה לקצה. וכן הלאה וכן הלאה, עוד לא היה מיקרופונים, כן. לענייננו, אז זה התיאור, האם הוא מתאר תקופה פרסית? אני לא יודע, כן? לא, אבל הגמרא באמת, וגם יוספוס, תולים את זה בזה, הוא מצבה אצל גבולה. כלומר, בעולם הקדום, כשהיו מציבים ליד הגבול מצבות, היה עד כאן גבולו של האל הזה והזה, כן? כי הוא זה שטח, כל אל שולט על הארץ שלו, עד כאן שטח שלטונו. בסדר? קוראים לזה מקדשי גבול, זה היה מאוד נפוץ בעולם העתיק, אפילו שני העגלים, בדן ובבית אל, זה המשמעות שלהם, כן? אלה שני קצוות הארץ, דן בצפון, בית אל בדרום, מקדשי גבול, בסדר?
אבל הקדוש ברוך הוא עשה לבנות במות, אז למה?
הוא מצבה אצל גבולה, סימון למצבה, איפה במה? אתה שואל את המסדר, זה לא מסתדר לך כאילו, כאילו, שזה יהיה הצעות, כאילו. כן, לא. אתה צודק, זה אולי לא זה, אבל יהיה נסו לה, מה שבת השם? מצבה אצל גבולה, זה אומר שזה ייחשב כאילו שטח חלק מארץ ישראל, חלק מהשטחו, שטח לקדוש ברוך הוא. מזבח להשם, אני מסכים איתך. נראה כאילו שהערה שמזבח בתנ״ך, יש שני סוגי מזבחות בתנ״ך. יש מזבח שעניינו הקרבה, יש מזבח שעניינו אי הקרבה. נכון, מזבח לזיכרון, רואים את זה אצל האבות, רואים את זה אצל משה. רואים את זה אצל שניים וחצי השבטים, כל הוויכוח שם הוא איזה מזבח הם בנו. כן? אז זה לא בטוח, לא חייב להיות שזה מזבח להקרבת קורבנות. והיה לאות ולעד לאדוני צבאות בארץ מצרים, כי יצעקו אל אדוני מפני לוחצים וישלח להם מושיע ורה ויצילם. וואו. חבר'ה, זה ציטוט מספר שמות. אין ספק שישעיהו מתכתב פה עם ספר שמות. מפני לוחצים, וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם. והוצאתי, והצלתי, והצילם, וישלח להם מושיע, משחק מילים, משה ומושיע, הוא שולח להם מושיע, ורב, והצילם, ונודע אדוני למצרים, וידעו מצרים את אדוני, עוד פעם ספר שמות, כן? למען תדע, ביום ההוא, ועבדו זבח ומנחה, ונדרו נדר לאדוני ושילמו, ונגף אדוני את מצרים נגוף ורפו, ושבו עד אדוני ונעתר להם ורפאם, כמובן התכתבו את ספר שמות, כל המחלה, אשר שמתי מצרים, לא אשים עליך כי אני השם רופאיך, ישעיהו, רואה פה תיקון גמור ליציאת מצרים, יציאת מצרים אין כל הגלויות, כן, כל הגלויות מתחילות והשיא של על העתיד לבוא שרואה ישעיהו של התיקון, שמצרים חוזרת אל הקדוש ברוך הוא. זה הנקודה. זה השיא.
סתם כאילו יש
צרה
ומצרים חוזרים?
מה?
סתם יש צרה ומצרים
חוזרים? לא, ראינו שזה לאט לאט. כאילו יש תהליך. התפרקות פנימית בתוך המצרים, נכון?
כן, כן.
אחר כך שלטון חיצוני. הרי זה מה שתיארתי בהתחלה. איך ישעיהו מזהה, מתאר את יום השם? הוא רואה השתלטות של איזה מלך קשה שמשולט במצרים, וכתוצאה מזה זה הכנה למה? לשלטון השם על המקום, נכון?
כי הם פחדו מיהודה, לא מה...
אז זה שלב, תכף נראה, כן, הוא מתאר עוד שלב אחד, סוגר את הבסטה לגמרי, ועוד שני שלבים ככה קצרים. ביום ההוא תהיה מסילה ממצרים אשורה, ובא אשור במצרים ומצרים באשור, ועבדו מצרים את אשור. הפסוק הזה הוא כמובן דו משמעי. הפעם המובן הראשון זה שאשור יכבשו את מצרים. כך כתוב, תהיה מסילה ממצרים אשור, המסילה זה כביש מהיר בתנ״ך, ובא אשור במצרים, ומצרים, גלילה כנראה מובן אשור, ועבדו מצרים את אשור. אבל המפרשים, לא כולם מפרשים ככה, יש שמפרשים שמפרשים את המילה את, שבסוף הפסוק מלשון אם. ועבדו מצרים עם אשור, את מי הם עבדו ביחד?
את ישראל.
כן, את הקדוש ברוך הוא, כן. וזה הפסוק הבא, ביום ההוא יהיה ישראל שלישייה למצרים ולאשור. משולש, כן? שלושה כוחות, ברכה בקרב, ברכה בקרב הארץ אשר ברכו אדוני צבאות לאמור, ברוך עמי מצרים ומעשה ידי אשור ונחלתי ישראל. חזון אחרית הימים, מצרים, אשור, ישראל, זה גבולות ההבטחה
מצוין.
גן עדן,
לא
רק. רגע, לאט לאט, זה בדיוק מה שרצינו להגיע. אומר ישעיהו מחזיר אותנו. אל גן העדן, שזה בעצם גבולות ההבטחה. וזה מסביר לנו פה את נושא המסילה, ואת נושא השפת כנען. הרי מי עומד, מה זה פה, מאיפה הביטוי הזה ברכה בקרב הארץ? זה אברהם אבינו. אברהם אבינו, מאיפה אברהם אבינו מגיע? מאור כשדים. מגיע לארץ ישראל, מכאן הוא יורד?
מצרים.
למצרים, אומר לו השם, הגבולות שלך, הרי הקדוש ברוך הוא, כן, כל הארץ אשר אתה רואה לך איתנה ולזריך. הוא התחיל מהשור, כל זה הוראה. התחיל מיור כסדים, הגיע עד מצרים. אכן הקדוש ברוך הוא מבטיח לקדוש ברוך הוא פעמיים, תלוי, יש בברית בין הבתרים ויש בברית המילה. בברית המילה הוא מבטיח לו רק את ארץ כנען. ארץ כנען זה בין הים לירדין. אבל בברית בין הבתרים הוא מבטיח לו מהנהר הגדול נהר פרת עד נחל מצרים. מהשור עד מצרים. הנה, עכשיו ההבטחה, גבולות ההבטחה, ישעיהו רואה איך הם מתקיימים. איך? כן, יש מסילה ממצרים, אשורה, וכולם ביחד עובדים את השם, שלישייה כזאת וזה. אמר נכון? גן עדן. ארבעה נערות יוצאים מגן עדן. מי הם? הפרת, החידקל, הפישון והגיחון. כן, חז"ל אומרים, פישון וגיחון, הנילוס העליון והתחתון. כן? באפריקה. הפרת והחידקל, אנחנו יודעים איפה, איפה? בבל, אשור, כל המסופוטמיה, מה שנקרא. אלה גבולות ההבטחה. ארץ ישראל היא גן העדן. בגבולות ההבטחה. מכירים את, את הדרשה של חז"ל על היו לתוטפות בין עיניך? תת בחיתפי שניים, פת באפריקי שניים. וואלה, מה, בדיוק, איך לא חשבנו על זה? תורה, שתי שפות, חיברה, שתי מילים, ואיזה. תת בכתפי שתיים. כתפי שפה שמדברים באזור המסופוטמי. שתיים. פת באפריקי שניים. שניים ועוד שניים. ארבע. זה רמיזה של הגמרא לארבעת הנערות האלה שדיברנו עליהן עכשיו. כן? זה מרכיב. תוטפות אנחנו יודעים מה זה. תוטפת מופיע בנביא. תוטפת זה כנראה איזה קישוט. לא צריך פירוש לזה. תוטפת איזה קישוט שנשים היו שמות על הראש. מופיע כבר בנביאים. זה דרשה של הגמרא שבאה לחבר אותנו, כן?
איך זה מחבר
על ה... שני נערות בכל צד.
לא, לא, איך העניין של הנערות?
זה רומז שכנראה זה בא לחבר אותך אל משהו יותר גן עדן, שבאים לחבר אותך.
זה בעצם
חיבור
לתורה,
ומצד
שני זה גם
חיבור.
הוא אומר
פה,
כאילו...
נכון, נכון. עמי מצרים, אנחנו נגידים לעמי ישראל ונחלתי, כן? כן, ומעשה ידיי, כן, מעשה ידיי, ישראל, אשר בך התפאר, כן, מעשה ידיי, לא, וכולם נפקים, זה חזון ישעיהו, ישעיהו, הוא לא, הוא רואה בעיניו, לא חזון לישראל, הוא מנבא, ראינו את זה כבר בפרק ב', הוא מנבא לכולם, הוא, החזון שלו הוא בינלאומי, משה רבנו, באיזשהו מקום, משה, ישעיהו לוקח את משה צעד אחד קדימה, כל מה שמשה ניבא לעם ישראל, ישעיהו מנבא לכל העולם. משה רבנו מנבא בגבולות ארץ כנען, ישעיהו, גבולות ברית בין הבתרים. שנייה אחת, עוד מילה אחת, שאלתי מקודם, אז למה שפת כנען? מה כנען? אתם יודעים מתי נהרג הכנעני האחרון? לפני 400 שנה לפני ישעיהו. הוא רוצה להחזיר אותנו אל אברהם אבינו, שמגיע לארץ כנען, והולך מאשור עד מצרים. חמש ערים דוברות שפת כנען. לכן הביטוי, אני יודעתי, ככה אני יודע. כן.
אנחנו אמרנו שכאילו, אחרון שכאילו נביא, הוא לא סיכל, הוא לא סיכל לעתיד, הוא סיכל שם על המציאות.
נכון.
אבל זה פושב כאילו עתיד כאילו גמור.
לא, 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 ממש לא עתיד גמור. ממש לא עתיד גמור. ישעיהו רואה את זה באוטוטו. רש"י פה מפרש על סנחריב. כן, נכון, אתה צודק שהחוקרים, חלק אומרים בתקופת פרס וזה. נביא מדבר אל עתיד בעיניים. סנחריב ובנו כובשים את מצרים בעיני ישעיהו. השלב הבא, זה המלך קשה, רש"י אומר מלך קשה, שם חייב. השלב הבא בעיני ישעיהו, זה לעשות את הסוויץ' ושחזקיהו יחליף את סנחריב וזהו. אגב, מלאכי מלך אשור מביאים, מלאכי מלך כוש, ממצרים, אזור מצרים, מביאים מתנות לחזקיהו. ראינו את זה בפרק הקודם. בעיני ישעיהו זה אוטוטו, 20 שנה, 30 שנה. אבל זה לא איזה משהו...
אני לא יודע עתיד.
מה?
סוג שלא. זה כאילו, מה יהיה כאילו, אני אומר כבר, אני אומר, יש רשת המציאות, אני אומר כבר, כאילו, תשתה בפשוט כבר קרוב.
כן.
עדיין זה שאת, כאילו, עדיין זה לא קורה בפועל.
נכון. אז לא הבנתי איפה הבעיה.
לא, אני אומר, כאילו, כן, יש לך,
כסתכל על... אתה אומר על מה שאמרתי בהתחלה, בתחילת שיעור. שנביאו לא רואה חוזה עתידות.
כן, אני יודע, אני
זה... אמרתי מה שאתה אומר, אז אני אסביר מה שהתכוונתי. זה לא שאי אפשר להבין מדברי נביא את העתיד. נכון. נביא יכול גם לדעת את העתיד, אבל זה לא בגלל שזה מה שהוא עושה. הוא רואה רוחנית את המציאות, ולכן הוא יודע את העתיד. בסדר? הוא רואה, הוא מבין את המהלך האלוקי במציאות, ולכן הוא יכול לדעת את העתיד.
עתיד שבא כאילו תוך המציאות, לא כאילו כך סתם, כאילו בלי כאילו...
לא בגלל שהוא, כן, יש לו איזו יכולת כזאת שהוא מסתכל בכדור בדולח, ואז... הוא מבין, הוא רואה וום כזה, זה נפתח לו, והוא רואה את העתיד. ממש לא. הוא רואה את המציאות העכשווית באור הנכון, באור האלוקי, מבין אותה, וכך אישה הוא מפרש את המציאות הנוכחית. בסדר? הוא רואה את המהלך של צבא השור, הוא רואה את הכיבוש של השור, את מצרים, עומד לקרות, הוא רואה כבר בימיו את הסכסוכים הפנימיים בתוך מצרים. יכול להיות שלא היית צריך את ישעיהו כדי להבין, אם יש סכסוכים פנימיים בתוך מצרים, אז אשור יכבוש אותם. אבל ישעיהו מביא את זה כחלק ממהלך האלוקי גדול יותר. בסדר? זה הגדולה שלו. כן, הוא מנבא, הוא רואה בעיניו חזון אחרית הימים הזה. אחרית הימים אגב, לא עתיד רחוק. עתיד שצריך לקרות, בסדר? כשזה לא קורה, אז זה נבואה שנצריכה לדורות, אז אנחנו מחכים שהיא תקרה.
ממש חזון לדברים.
אז אני אומר עוד פעם, היו ערים במצרים שהיו בהם כמויות אדירות של יהודים. ונספחים, דרך אגב, וגרים, כן. יש אז מכתבי יב, שהזכרתם מקודם, מכתבים מהמאה השישית, אם אני לא טועה, ששולחים מיב, שהיה להם מקדש שם, ככה הם מתארים, החיילים בצבא הפרסי, שיש להם מקדש בדרום מצרים, ושולחים מכתבים איך לחגוג את חג הפסח, וכל מיני דברים כאלה. 300 מכתבים, אני לא טועה, על פפירוסים שמצאו. כן. כל עוד אחרי זה היה זמן. לא המכתבים, שלמדתי כאילו באוניברסיטה. טוב, נשאר לנו עוד, יש לי עוד כמה זמן רק להוסיף פה עוד איזה קומה?
12.
מעולה, אז בואו נוסיף עוד קומה אחת.
יש יותר.
עוד קומה אחת נוסיף? בסדר.
כל דקה.
הרקע לכל הנעל מופיע בנביאים נוספים שהם מנביאים על מצרים. זה יבהיר לנו קצת את התחלת הפרק. אחד מהם זה יחזקאל פרק כ"ט. גם ליחזקאל יש...
זה, בשחורים, כמו שיש נגיד, כאילו שאומרים נאום במצרים, בחייב שיש קודם כל איזה עבירה, אומרו כאילו פרט את העבירה שהם עשו, לא?
כן, אז פה זה באופן, אתה צודק. לכאורה לא כתוב, אתה צודק, על מה זה בא, נכון? אז לכן אני לוקח אותנו לפרק כ"ט כדי להסביר את ההתחלה. בשנה העשירית, אז אני קורא ביחזקאל פרק כ"ט, בעשירי, ב-12 לחודש היה דבר אדוני אליי לאמור, בן אדם שים פניך על פרעה מלך מצרים וינבא עליו ועל מצרים כולה. כן, יחזקאל חי כ-80 שנה כבר אחרי ישעיהו, יותר מאוחר. דבר ואמרת, כה אמר אדוני אלוהים, הנני עליך פרעה מלך מצרים, התנים הגדול, תנים, כן? הגדול, הרובץ בתוך יאוריו, אשר אמר, לי יאורי ואני עשיתיני. יעני, אני מסתדר לבד, אין אלוהים. כן, התנין הגדול. אנחנו מכירים, כן, הם החיה הכי גדולה ששולטת על כל, בראש מעמידת המזון ואור, מי היא? התנין, הוא האל. ונתתי חכים בי לחייך.
איך
תנין
מסתדר
עם
הגדי?
מה?
גם תנין וגם גדי?
גם תנין וגם גדי? אני מוכן להסביר על זה אבל פעם אחרת. דבר ראשון, אבל באופן כללי, מצרים ריבוי אלים, לא אחד. באופן כללי, פוליטאיזם, בסדר? אבל ספציפית לגבי הגדי, אני לא רוצה להרחיב עכשיו, לא בטוח, זה אם תרצה אחר כך אני אגיד לך כמה דברים. ונתתי חכים בלחייך, והתבגתי דגת יאוריך וקסקסותיך, ועליתיך מתוך יאוריך, ואת כל דגת יאוריך וקסקסותיך, תדבק, הוא מתאר איך הוא צד אותו מתוך היאור, עם חכים, עם ובבים, כן? ותולש אותו החוצה, ונטשתיך המדבר אותך, ואת כל דגת יאוריך על פני השדה תיפול, או תאסף, או תיקבץ, לחיית הארץ ולעוף השמיים נתתיך לאוכלה, וידעו כל יושבי מצרים, כי אני אדוני. הנה עוד פעם הנקודה, כי אני השם. ראינו את זה גם בפרק שלנו. מצרים אין ידיעת השם. ההתנגדות להופעת השם בעולם. כן? אין אלוהים. אני יאורי. עוד פעם בהמשך, בפסוק ט'. כה אמר השם, אני מביא עליך חרב, ויחדים עליך אדם ומימה, והייתה ארץ מצרים משמעה וחורבה, וידעו כי אני אדוני, יען אמר יאור לי ואני עשיתי. לכן הנני עליך ואל יאוריך ונתתי, תשימו לב, נתתי את ארץ מצרים לחורבות חורב שממה. עוד פעם, הנבואה היא על התייבשות. עוד פעם, פסוק י"ב, ונתתי את ארץ מצרים שממה בתוך ארצות נשמות. ויראה בתוך ערים מחורבות תהיה שממה 40 שנה. כן, ממש ככה, ואחר כך שיחזיר אותם. אז זה נבואה אחת, וכדי לסגור סופית את הנבואה, נלך לעוד נביא אחד שמנבא אחרי יחזקאל, זכריה, פרק י' ד', נבואה מאוד מאוד מוכרת, הפטרת חג הסוכות. והוא מנבך בכל הגויים, זכריה פרק י' ד'. הוא מנבא איך בעצם, כן, הקדוש ברוך הוא חוזר לירושלים, ואז הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, אני בפסוק י' ב'. כן, אני מדלג קצת לאחר, זה הפטרה של חג הסוכות. וזאת תהיה המגפה אשר יגוף אדוני את כל העמים אשר צבאו על ירושלים, כן, כל העמים באים להילחם על ירושלים, המק בשרו והוא עומד על רגליו, מתחילים לרכב עוד בחייהם, ועיניו תימקנה בחוריהן, ולשונו תימק בפיהם, והיה ביום ההוא, תהיה מאומת אדוני רבה בהם, אני קצת מדלג, וכן תהיה מגפת הסוס, הפרד, הגמל והחמור, והיה כל הנותר, פסוק תצליים, כל הנותר מכל הגויים הבאים על ירושלים, ועלו מדי שנה בשנה להשתחרות למלך אדוני צבאות ולחוג את חג הסוכות. והיה אשר לא יעלה להשתחרות למלך אדוני צבאות, ולא עליהם יהיה הגשם. מי שלא יעלה, לא עליהם יהיה הגשם. ואם משפחת מצרים לא תעלה, והיא הרי לא תלויה בגשם בכל מקרה, ולא באה, ולא עליהם, תהיה המגפה אשר יגוף אדוני את הגויים, אשר לא יעלו לחוג את חג הסוכות. זאת תהיה חטאת מצרים וחטאת כל הגויים, אשר לא יעלו לחוג את חג הסוכות. ביום ההוא יהיה על מצילות הסוס, קודש לאדוני. והיה הסירות בבית אדוני כמזרקים לפני המזבח. למה הסוס? כי מאיפה מגיע הסוס? מצרים. מצרים הם אחים מכולם. כל הגויים הם עוד ידעו שיש אני השם, למה? כי יורד, יהיה להם גשם. אבל מצרים זה ארץ שלא תלויה בגשם. חזרנו לנקודת ההתחלה, אם השם על אב יבוא. על אב יבוא, הגשם זה ליצור את התלות בקדוש ברוך הוא. כן? ליצור את שהמצרים יכירו בקדוש ברוך הוא. זו בדיוק הנקודה, פתאום אתה תלוי, אני מייבש לך את היאור, כי אתה אומר, אני יאורי. מה זה לי יאורי ואני עשיתי? אני לא תלוי בך. לא תלוי בקדוש ברוך הוא. ארץ ישראל, מושקע על ידי גשם, כל הזמן תלויה בקדוש ברוך הוא. כל הזמן. ולכן, אנחנו עינינו ליה, כל הזמן, עם העיניים למעלה. כן, זה עניינו של חג הסוכות, תפילה על גשם. אגב, לכן הוא חג אוניברסלי. 70 פרים, 70 אומות העולם, כולם צריכים גשם, נכון? חג הפסח הוא חג פרטי. עם ישראל והקדוש ברוך הוא, אנחנו יצאנו ממצרים. חג הסוכות, כל העמים, חג לכולם, בסוף, שמיני עצרת לעם ישראל, אבל חג לכולם, חג הגשם. מצרים הם אלה שלא יעלו, לא, גם חג הגשם, אז מה אני רוצה לחפש? אנחנו מסתדרים, לי האורי ואני סיטיני, אני מסתדר בלעדיך. לא צריך את הקדוש ברוך הוא. מצרים מעלילה את הטבע. בכוח. כשיוסף בא ואומר, האלוהים יענה את שלום פרעה, זה חידוש. שיש איזשהו כוח שמניע את הטבע. כן? זה חידוש עצום. לא לדבר על החידוש של שם הוויה, שזה בכלל לא שמעתי את השם, כן? זה בכלל לא שמעו, אבל אפילו את שם אלוקים. לא הכירו. זה בדיוק הנקודה. ולכן ייבוש היאור הוא המבוא לתשובת מצרים. כן? שאלת מה החטא, כן? החטא של מצרים. מצרים אין להם חשבון עם עם ישראל מעכשיו. החשבון עם מצרים היא שהיא אין כל הגלויות, היא האימא של התרבות המערבית בתנ"ך. בסדר? כלומר, כי יש לנו בתנ"ך שתי תרבויות, תרבות מזרח ותרבות המערב, וזה, רואים את זה הרבה, אז המצרים הם תרבות המערב. הם מביאים את הסוס ואת המרכבה, כן, את הטכנולוגיה.
יש קשר
כן.
עד היום לא מבינים את כל הטכנולוגיה שלהם.
של המצרים הקדומים?
כן.
הם היו הטכנולוגיה המערבית של התנ"ך. יש טכנולוגיה מזרחית, יש טכנולוגיה מערבית. לא טכנולוגיה, יש דברים, יש השפעות מזרחיות שמגיעות מאזור ים סוף. כן, יש השפעות מערביות, זה מצרים. כן.
יש קשר לא הרבה לא סוסים.
בוודאי, הסוסים.
זה
בוודאי, אז... זה גם קשור ליכולת הפיתוח שלהם, שהם ידעו לפתח את הסוסים, וגם ליכולת המרכבה, כן? ותצא מרכבה ממצרים בשש ומאה, כל הנושא של שלמה, כן, בגדול, כן, הם מפתחים את הנושא הזה של הסוסים. הם פיתחו את הנושא הזה של המרכבות, הסוסים. הרי מה זה הסוס בתנ"ך? הסוס זה הנקודה של הגאווה. אתם מכירים, נכון? לא ירבה לו סוסים, ושיהושע את סוסיהם תעקר ואת מרכבותיהם תשרפון באש. כל הנושא הזה זה עניין הגאווה. סוס. על מצילות הסוס, קודש להשם, זה בדיוק לתקן את אותה נקודה. לעתיד לבוא יהיה כתוב על מצילות הסוס, קודש להשם, כלומר, גם זה, יבינו שגם הכוח הזה הוא הקדוש ברוך הוא. הסוס הוא תמיד הכוח, מבטא את הכוח הזה של ה... על סוס לא נרכב, אשור לא ירשיענו, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו. כן? למה שאנחנו עושים בידיים. עד לעצמנו. הכוח הגאווה של מצרים, הכוח בטכנולוגיה, בביטחון, זה מה שאנחנו... התגלגל היום לתרבות המערבית, כן? הכסף, הממון, הריבוי, הכוח, כן? לשים את האדם במרכז. אני עשיתי. תרבות המזרח, הצד הנגדי, של לשים את האדם כשווה בין שווים בין החיות, ואוצרות הטבע. נכון? מה מביאים מים סוף? שנעבים וקופים ותוקיים. שלמה המלך, אתם איתי, כן? זה מה שהוא מביא. מים סוף, תרבות המגיעה מהמזרח, מהודו. מגיעים בסמים, מגיעים בעלי חיים מוזרים, מגיעים כל מיני דברים כאלה, אבנים יקרות. הטכנולוגיה מגיעה מהמערב, אוצרות הטבע מגיעים מהמזרח. הם הפכים, אחד שם את האדם באמצע, והוא אומר, האדם הוא הכל, אין כלום חוץ ממנו, הוא הבורא. מה שהמזרח אומר, האדם הוא עוד חיה. כן? המרכז הוא כאן, המרכז הוא כאן, להבין שמצד אחד האדם הוא לא עוד חיה, ומצד שני הוא גם לא בורא. הוא אמנם נזר הבריאה, אבל הוא ממצא בין הבריאה. זה בדיוק השלישייה שעליה מדובר בפרק. זה כל התיקון. התיקון הוא לחבר את אשור ממזרח עם מצרים ממערב. לחבר את שני הכוחות האלה, את אשור, כן, כוח המזרח, כוח בני קדם, עם הים האחרון, כן, עם מצרים. כוח שני הכוחות. גם היום זה ככה, נכון? אתה הולך להודו, פרות הולכות לך באמצע הכביש. לא, טובה, כן, זה, היא האל כרגע, היא הקדושה. טובה, כן. ולא אוכלים בשר ולא עושים כלום, כמובן, כי הרי למה אתה יכול, למה שאתה תוכל לאכול בבשר? מה, אתה יותר מפרה? אתה לא אתה. כן, אתה בדיוק המוהם. זה התרבות המזרחית. התרבות המערבית זה בדיוק הפוך. כן? אני הכל, היכולות שלי, אין אלוהים, אין כלום, ואני אשחט את כולם. כואב. לאחד בין שני הדברים, זה התפקיד שלנו, להיות באמצע, להיות המסילה ממצרים, מאשור מצרים, להיות, אנחנו המסילה. כבשו אותו. הכביש בין מצרים לאשור עובר כאן. המאבק גם היום, המרכז הוא כאן, כאן נקודת המעבר, המחליף, זה אחד את שני הכוחות האלה ולמצע ביניהם. אז זה הנבואה עם מצרים, ולכן היא גם מסכמת, היא בעצם אם כל הגלויות לחבר את אשור עם מצרים, את הגלות הראשונה עם הנוכחית. עד כאן. פעם הבאה, כבר פרק בוא תרתן, כבוד הסתור.